שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר אורות התורה שאכילנו בו בקיץ שעבר והפסקנו בלימודו בגלל שמפני ימי אלול והסליחות אנחנו עסקנו בנושאים אחרים הקשורים לתשובה והנה עכשיו אנחנו חוזרים ללמוד את אורות התורה אין צורך להדליק את המזגן הוא דלוק ומאחר והגיע אליי ספר אני יכול לקרוא בעצמי אנחנו בפרק ב' בפסקה גימל או דלת. אבל מאחר, ונדמה לי שאין פה בחדר מי שזוכר אם אנחנו בבית או אם אנחנו בגימל או בדלת, אז אנחנו נסתכן, מה? אנחנו בגימל, אז כמלו, אז היינו בסתם מסתכנים בחזרה על הדברים, עכשיו אנחנו לא מסתכנים, אנחנו בפרק ב' פסקה גימל. הנושא הכללי של הפרק, פרק ב' באורות התורה, הוא תורה לשמה. ביטוי תורה לשמה הוא ביטוי קלאסי שנמצא כבר בחזל, למשל במשנה, שבפרק ו' של מסכת אבות קניין תורה רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכולי הביטוי תורה לשמה זכה לפירושים רבים במשך הדורות אנחנו לא נחזור עליהם גם אצל הרב יש מספר פירושים לביטוי תורה לשמה והוא מפרש את הביטוי הזה לפעמים באופן שונה ממה שהיה מקובל בדורות הקודמים הפירוש המרכזי ברב של תורה לשמה זה לשם דעת אלוהים. כן, כלומר, התורה מכוונת לכך שבסופו של דבר אנחנו נדע את השם, וכל פרטי המצוות ש"ס ופוסקים, וכל האגדות והלימודים והמוסר וכו' וכו', כל זה מכוון למטרה אחת, והיא לדעת את השם. עכשיו, איך אני יודע את השם מתוך לימוד התורה? זה באמת שאלה מעניינת. אז יש דברים שזה גלוי. למשל, אדם שעוסק בקבלה או בפילוסופיה אלוהית, אז זה ברור שהוא עוסק בדעת אלוהים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לראות. אמן, נשמע, ברוך הוא ברוך שמו, לא נשמע. טוב, ובכן, ברור שכאשר אנחנו עוסקים בסוגיות אלוהיות, אז זה פשיטה, אנחנו עוסקים בדעת השם, זה תורה לשמה, לשם מטרתה האמיתית שהיא דעת אלוהים. אבל מה אם העיסוק בדברים פשוטים? למשל, האם מותר לחתוך חוט של ציצית במספריים של ברזל? או שצריך דווקא חתיכת זכוכית? שאלה מעניינת, גם זה חלק מלימוד תורה. מה זה קשור לדעת אלוהים? או דיני ריבית, כן? אם אני משלם בתשלומים, אז אני משלם כך וכך, אני משלם במזומן, זה פחות. יש בזה איסור ריבית, אין בזה איסור ריבית. אלה הם דברים של דיני ממונות. מה זה קשור לדעת אלוהים? אומר הרב, אני כאן קורא את פסקה ג' כשעוסק בתורה בדברים פשוטים. הנה, זה הדברים הפשוטים. זה דברים פשוטים? דברים של מה בכך, או נגיד של התעסקות בענייני העולם הזה, שבינם לבין דעת אלוהים, לכאורה יש מרחק גדול. אומר הרב, כשעוסק בתורה בדברים פשוטים, יראה איך ירד האור העליון, אמנם במהדורה המנוקדת של הוצאת אורי ציון כתוב, ירד האור. אבל לעניות דעתי, זוהי טעות בניקוד, צריך להגיד, ירד. בסדר? מה? מיניין? תקרא, תראה אם זה נשמע לך, לי זה נראה פשוט. יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה עד שנתיישב כל כך יפה בעולם המעשה. זאת אומרת, יש רעיונות עליונים מאוד, והרעיונות העליונים האלה הם כל כך מתאימים למציאות שהם ירדו לפרטי פרטים, והם קיבלו צורה מעשית. כי ברור שהלכות ריבית זה בעצם נגזרת של נגזרת של מגמת הצדק העולמי. צריך שיהיה צדק בעולם. והצדק הוא גם צדק ממוני. והדין כיצד מותר לחתוך את חוט הציצית במספריים של ברזל או לא של ברזל. זאת השתלשלות רחוקה שברחוקות, אבל בכל זאת השתלשלות. מעניין הנוכחות של הקודש בתוך החול. יש איזה עניין לא של הציצית. זאת אומרת, אני עוסק בדברים פשוטים שמראים כיצד האור העליון מתיישב בעולם המעשה. עד כאן מובן? בסדר? מובן? טוב. וירחיב לבבו. מה זה ירחיב לבבו? ישמח. להרחיב את הלב פירושו לשמוח. כמו שלמשל מצאנו בספר ישעיהו פרק סמך, אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, כי יהפך אלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. כן, רוחב הלב זה ביטוי של שמחה. כשאדם עצוב, אז הלב שלו צר. כשאדם שמח, הלב שלו רחב. אז וירחיב לבבו על היקר הגדול הזה לבריאות. ועוז החיים הללו, הנובעים ממקור קודש הקודשים המלאים על ידי השביל המקודש של אור ישראל בכל העולם כולו, וידע ברור שהאור הזה, המצומצם כל כך, בתיבות ובאותיות, במנהגים, במעשים, בדינים, בפלפולים ובספרות, שזה פתאום מתקטן כל כך, פוגש הוא את האור העליון המרומם מכל אלה. למשל, למה צריך לשמור שבת? מה כתוב בתורה? למה צריך לשמור שבת? זכר למעשה בראשית, לא? כתוב בתורה, לא? גם ישראל יציאת מצרים, אבל גם זכר למעשה בראשית. כלומר, זה מעיד על כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אומר הרמב״ם, זה כל כך חשוב השבת. למה זה כל כך חשוב? בגלל שזה מעיד על זה שהשם ברא את העולם, שאדון הנביאים הרג על זה. כלומר, זה לא נשאר סתם בספר החוקים, זה גם יצא אל הפועל, הלכה למעשה, שמשה הרג מחלל שבת. זאת אומרת, זה מאוד מאוד עקרוני. עכשיו אני שואל, כשאני קורא הלכות הכנת כוס קפה בשבת, שאחינו הספרדים שמים את הקפה ואחר כך את המים החמים, ואחינו האשכנזים שמים את המים החמים ואחרי זה את הקפה, ואלה ואלה מסכימים שאת הסוכרזית צריך לשים אחר כך, אבל אם זה סוכר אפשר לשים לפני, נשאלת השאלה, מה בין זה לבין מעשה בראשית? ברור? כלומר, המרחק הוא אדיר בין הרעיון לבין ההתפרטות שלו המעשית. אומר הרב, עד רבה, תשמח. תשמח שהאור הגדול הזה יתקטן ויתצמצם ויתיישב עד פרטי הפרטים החיים שבה, הקטנים שבחיים. והפרטים הקטנים האלה הולכים ונפגשים עם הרעיון העליון. זה מה שאומר כאן הרב. פוגש הוא את האור העליון המרומם מכל אלה ומתרחץ בו. כלומר, זה אורות מתרחצים. נפגשים זה בזה. זה ברור מה שאני אומר, או שאתם באוט? נראה לי שאתם לגמרי באוט. כן, אני מקווה שהצופים בבית לא, אבל הציבור היושב כאן נראה לי ש... מה זה... אתה שמח שהעולם הקטן, שהוא העולם הממשי שלך, לא נעזב. כי אתה אומר, למשל, תראה, אני... גם תפילה זה דבר קטן. גם זה קטן. גם זה קטן. תשמע, אני רוצה מאוד להחזיר את עם ישראל לארץ. וואו, זה משהו גדול. איך זה מתרגם? יש לנו מסדר על הנשק בעוד רבע שעה. יש לך חתיכת פלנלית, בבקשה? כל האידאל העצום הזה התקטן בחתיכת פלנלית והרסר העצבני. עכשיו אומרים לך, לא, הפלנלית והרסר העצבני זה חלק ממגמה היסטורית כוללת אדירה שמשיבה את השכינה לציון. וואו, אז עכשיו אני שמח שהדברים שמהווים את רקמת החיים המיידית שלי הם לא דברים של מה בכך, אלא הם דברים שקשורים לדבר גדול. זה עכשיו יותר ברור? בסדר, בבקשה. קורבנות, נכון. כל מיני דברים שהם לא מעשיים, עוד יותר. כלומר, הסוגיות הלא מעשיות האלה הן ביטוי לשאיפה לעולם שלם. אני אמנם לא יכול לעסוק עכשיו בדיני נזירות. אני לא יכול לעסוק בדיני קורבנות, הלכה למעשה. אבל אני שואף לזה. כי אני רואה בהתחדשות עבודת הקורבנות הופעה של האידאל בצורתו היותר עליונה. מובן? ראיתי? כן, בן סורר ומורה, יראה נידחת. שאנחנו מצפים שזה לא יתקיים, אבל שזה יהיה ראוי להיות. כן? כלומר, אין לך סנהדרין, אז אין בן סורר ומורה, אין יראה נידחת. כן, זה לא משנה אם היה ויהיה. עצם זה שהאידאל הזה מופיע בתורה. אנחנו לא צריך שזה יהיה בפועל. אבל עצם זה שהתורה לא עזבה שום פינה של המציאות. עד כדי ההתמודדות עם האפשרות של עיר הנידחת ובן צורר ומורה, זה עצמו מראה את גודל ההשגחה. היא לא קיימת למעשה, נכון? ברוך השם שהיא לא קיימת למעשה, שאנחנו לא מזדקקים לדברים האלה. אבל תראה, זה כמו שגם היום, אני אומר למישהו, אם אתה עושה ככה וככה, אתה חייב סקילה. מסתכל, בן אדם צוחק לי בפנים, תסכול אותי. ברור שאני לא מתכוון לסכול אותו, אז למה אמרתי את זה? כדי שהוא יבין את חומרת העניין. אז בן צורר ומורה מראה את החומרה של ההמראה. העיר הנידחת זה מראה את החומרה של עבודה זרה קולקטיבית. זה מה שזה בא להראות. זה חשוב. אבל כל פנים כאן אנחנו מדברים בדברים הרבה יותר פשוטים הלכה למעשה, שהם פרטים קטנים ופשוטים, שלכאורה נראים רחוקים לאידאל. אומר הרב, לא אדרבה, תראה שהאידאל יצמצם, ומתוך ההכרה הזאת אתה מחבר בחזרה את ההלכות הקטנטנות האלה אל שורשן. אז עכשיו יש לנו עבודה, לראות באמת מה הקשר בין הכנת ה... קפה על איבד הספרדים והאשכנזים לבין בריאת העולם. בסדר, זה עבודה. אבל העבודה הזאת היא לא בלתי אפשרית. גם כשאני לא יורד בעצמי לשורשי העניינים, עצם הידיעה שיש קשר, זה כבר מנחם אותי במידת מה. עד כאן מובן?
טוב.
כן. אתם מתחילים להתעורר ולצאת מהאוט. זה טוב, אני שמח. כן, מתחיל. אתה מדבר, מדוע הוא מדבר כאן על הלימוד ולא מדבר על המעשים? כי זה מה שהוא מדבר עליו. זאת אומרת, קשה מאוד לדבר על שני דברים ביחד. אתה מבין? אז זה לא, אם תשאל את הרב מה אני צריך לחשוב כשאני עוסק במעשים קטנים, יכול להיות שהוא יגיד לך את זה גם כן. אם כי, ייתכן מאוד שבשעת המעשה אני צריך דווקא לא לחשוב על על האידיאלים. גם מספרים כתוב ברשי על ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה. אומר רשי, מגיד שפחו של אהרון שלא ייתה ימין ושמאל. שואלים כולם, מה הגדלות של אהרון שקיים מצווה? כן, זה הישר כוח הגדול. הרי אהרון ברור שאם לא הוא יקיים מצוות, אז מי כן? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אם אני הייתי אהרון והייתי צריך להדליק את המנורה, מרוב התלהבות הייתי מפיל את המנורה על הרצפה ואת השמן. ברור? כלומר, הגדלות של אהרון זה שלמרות עוצמת המעשה שהוא עושה, הוא דווקא מתמקד בפרטים הקטנים. איך מדליקים, איך תופסים את הגפרור ואיך שמים את הפתילה. בסדר? אז דווקא יש קצת כזה. יש הרבה פעמים יש עניין של זריזין מקדימים למצוות. נכון? זאת אומרת, צריך לא רק להקדים למצווה, אלא להזדרז שהיא תיגמר. כן? כלומר, להשתדל מאוד לגמור את המצווה כמה שיותר מהר. לכאורה, עד רבה, אתה עוסק במצווה, אתה צריך להיות לך מלא התרגשות, לטבול במקווה לפניכן ולרקוד איזשהו ריקוד ולהזמין זמר. נכון? ועד רבה, הדרישה ההלכתית היא, אל תתעכב, תעשה. כן? מדוע? משום שאם היינו צריכים, אם היינו בשעת המצווה, צריכים לחוש את כל האורות הקשורים באותה המצווה, לא היינו יכולים להשלים אותה. לעומת זה, בלימוד תורה, יש כן צד כזה. טוב. כשאתה לומד שולחן ערוך, יש לך גישה עקרונית שזה ככה. זאת אומרת, אתה לא צריך בזמן שאתה לומד כל פיפס בשולחן ערוך, לקרוא מחדש את כל הפסקה הזאת ברב. היא כבר מופנמת ומוטמעת באישיות שלך. באופן שגם כשאתה עוסק בפרטי פרטים, אתה מודע לזה שזה בעצם האור הגדול שהצמצם, והאורות הקטנים הולכים ומתרחצים באור העליון. בסדר? לא רק שהם מתרחצים, הם גם משתעשיים, נכון? ומשתעשיים הם יחד. ואור חי העולמים מתמלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת. אז זה אור חיי העולמים, כן? המגמה של התגלות האלוהות דרך התורה. אור זיו חיי העולמים, זה האור חיי העולמים, מלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת, שבא מכוח העוסק בתורה לשמה, שעושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. מה זה פמליה של מעלה? הרעיונות הגדולים. מה זה פמליה של מטה? המעשים הקטנים. בסדר? וכאן יש חיבור בין שניהם. כן, בבקשה. כן, זה גם המלאכים. בהקשר הספציפי הזה. דבר, בהקשר הספציפי של הציטוט מהגמרא בסנהדרין צדיק ט' עמוד ב' שאומרת, כל העוסק בתורה לשמה עושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. אז כאן, ההקשר שבו הרב מביא את זה, זה ביחס לרעיון שאמרנו. כן, בבקשה. הוא מדבר גם על לימוד הלכה וגם על דברים פשוטים בכלל. כן? אבל הוא אמר לך כמה דוגמאות, כן? תיבות, אותיות, מנהגים, מעשים, דינים, פלפולים וסברות. עד כאן ברור? אם הדברים ברורים, אז יש לנו, אפשר לומר, זכות לעבור לפסקה הבאה. פסקה ד'. אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא, כן, אמרנו שיש לרב מספר פירושים לביטוי תורה לשמה. אז כאן, אחת המשמעויות היא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. כלומר, אני מתבונן בכנסת ישראל, שאני מאוד אוהב אותה, ואני רואה שחסרים שם כוחות רוחניים. זה הלך להתעסק בדברים, בפרנסה, זה הלך להתעסק בפוליטיקה, זה עוסק באומנות, זה עוסק, זה... מתי יהיו כוחות רוחניים גדולים? אז אני מתנדב. אני עוסק בתורה כדי שיהיו כוחות רוחניים גדולים. מובן? מה? ודאי, אפשר. לא אמרנו שלא צריך להיות עם כוחות רוחניים גדולים גם כשאתה עוסק בפוליטיקה. לא אמר, את שמעת אותי אומר את זה? לא אמרתי. כן, אומר הרב, אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. וכל מה שמתרבה אור התורה ואימה חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל, זה אותו אדם שלומד. הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. כלומר, אתה אומר, מי זה עם ישראל? זה העם שבו נמצא אותו אחד ספציפי שעכשיו עוסק בתורה. והנשמה הפרטית של זה האיש, הפועל ברכה כללית זו, היא מצד עצמה גם כן מתגדלת ומתהדרת, משתלמת ומתפארת בענפים רבים ורעננים. כלומר, אותו האדם ברגע שכוונתו הייתה להעשיר את כנסת ישראל, אז גם פרטיותו הופכת להיות גדולה יותר. הוא הופך להיות, אפשר לומר, נכס לאומה. כן? אומרים, איפה הנכסים של עם ישראל? הנה, בבית המדרש, ימצאו, יש אותו אחד, הוא עוסק בתורה לשמה. זה נכס לאומה. אז לכן גם הוא מתגדל, כי הוא הופך להיות בעל אחריות על כל הנעשה. מה? האם גוי יכול ללמוד תורה לשמה? במידה וגוי יכול לעסוק בתורה, שזה נושא בפני עצמו, זה יכול להיות גם לשמה, למה לא? כן. שזה מה? זה קצת בעיה שמה? למה לא? אם הוא רוצה לדעת את אלוהים? אני לא הבנתי, גוי לא יכול לרצות לדעת את השם? מלאה הארץ דעה את השם? אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, ולא רק שבט לוי בלבד, אלא כל אחד מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו. לעמוד לפני השם, לשרתו, לדעה את השם, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו. זה הרמב״ם. אבל אחד מכל באי עולם. בסדר? אז זה גם על גוי נאמר. מה? אז אם זה על עצמה, הנשמה הפרטית הזאת מתגדלת ומתהדרת, משתלמת ומתפארת בענפים רבים ורעננים, ומשלחת שרשים רבים ואדירים, ומשתרשת על אדם בשורשי עץ החיים האמיתיים, שכפי טהרתה וגבורתה, תכיר ותחוש את עומק נועם טעמם של החיים הממושרים הללו. וחיכך, כי אין הטוב, הולך לדודי למשרים, דובב שפתי ישנים. טוב, עד כאן להיום. שלום.